עכשיו נדבר על לוב, אחת המדינות הראשונות שעברו מהפכה אלימה בראשית הטלטלה האזורית לפני כ-8 שנים. בעקבות המהפכה התפתחה שם מלחמת אזרחים בין פלגים חמושים, שבה התערבו גם כוחות זרים. בניסיון לשים קץ למלחמת האזרחים הוצג שם בסוף 2015 הסכם על הקמת ממשלה חדשה והמשך דיאלוג בין הפלגים על בחירות, אלא שבתחילת חודש אפריל השנה פתח מנהיג הכוחות השולטים במזרח המדינה, הגנרל חליפה חפטר, במבצע להשתלטות על עיר הבירה והמעוז של יריביו במערב המדינה, טריפולי. ובזאת ניתן האות לחידוש מלחמת האזרחים, ולא פחות מכך, המשך מהלכי ההתערבות הבינלאומיים במשבר הפוקד את המדינה הזאת. בנושא הזה אנחנו שמחים לארח כאן את דוקטור שרה פויר, עמיתת מחקר במכון, מומחית למדינות צפון אפריקה. שלום שרה.
שלום לך.
כיצד הפך האימות בלוב מאימות פנימי לאימות בינלאומי?
אז כמעט מההתחלה של התקוממות בלוב ראינו את המעורבות של כוחות חיצוניים. יש לזכור שכבר ב-2011, על רקע האימות בין המורדים לבין המיליציות שאז תמכו בקדאפי, נאטו הוביל מבצע צבאי רציני במדינה כדי למנוע את הטבח שקדאפי התכונן לבצע נגד האוכלוסייה בבנגזי. בין סוף שנת 2011 לתחילת 2012, בעצם היו סימנים מעודדים לכך שתיתכן חלופה דמוקרטית אפילו בלוב. אבל לקראת אמצע 2012, שלטון המעבר פשוט קרס תחת המשקל של חלוקות שבטיות, אזוריות, אידיאולוגיות ודתיות, שבעצם למרות כל הבעיות של השלטון, של שלטון קדאפי, המערכת שלו הצליחה להכיל. חסר בלוב זהות לאומית חזקה, ואני חושבת שבמידה רבה היעדר הזהות הלאומית הלובית המוסכמת, או היעדר מוסדות ממלכתיים שסביבם ניתן לגבש זהות כזו, הוא חלק מכריע של הסיפור, מכיוון שחולשת המוסדות הלאומיים, יחד עם העובדה שהאוכלוסייה הלובית מקוטעת כל כך, פתח את הדלתות להתרחשויות שהזמינו את המעורבות הבינלאומית. העובדה למשל שהפלגים הדומיננטיים לא היו מסוגלים להגיע לאיזשהו הסכם, גרם לכך שהאום התערב כדי לנסות לעזור להם. עוד דוגמה בולטת הייתה בין 2015 ל-2016, כאשר התבסס בלוב המחוז הגדול ביותר של המדינה האסלאמית, הדאש, מחוץ לטריטוריה המרכזית שלה בשטח סוריה ועיראק. אז אנחנו לא יכולנו לאפשר התפתחות כזאת, ולכן ראינו עוד פעם התערבות בינלאומית, במקרה הזה התקפות אמריקאיות וצרפתיות, על מנת תבוסת דאש בלוב. אז לבסוף הייתי מציינת אולי נקודה די פשוטה, וזאת העובדה שהגבולות הלובים, כמו רוב הגבולות אגב באזור, אינם מובטחים, ולכן קשה היה לצפות שמה שמתרחש בתוך המדינה יישאר שם.
אז עכשיו, אחרי שניתחת את הסיבות שאפשרו, ואולי גם עודדו גורמים בינלאומיים להתערב, בואו נתמקד בגורמים האלה, ובעיקר במניעים שלהם. אנחנו יודעים שללוב יש מאגרי נפט וגז, ויש שם אינטרסים כלכליים, אבל זה לא רק העניין הזה, נכון? כלומר, יש עוד סיבות, ועכשיו אני אשמח אם תסבירי מה בעצם המדינות שמתערבות מעוניינות להשיג, כל אחת מהן בנפרד, ואולי כולן יחד, וגם מפני מה הן חוששות.
כן. אז הייתי מצביעה לשלוש קטגוריות, או שלוש סיבות של למעורבות של המדינות האלה. קודם כל יש את העניין של הגיאוגרפיה, פשוט. איפה לוב נמצאת? אז למה למשל לאירופאים אכפת מה קורה בלוב? כי לוב נמצאת מעבר לים התיכון מול אירופה. וראינו מאז 2012, למשל, כמה מאות אלפי מאגרים שניסו להגיע ללוב, לאירופה, דרך לוב. ואני אציין כאן שפחת למאמץ משותף להכשיר את משמר החוף הלובי כדי למנוע ממאגרים להגיע לאירופה, אין גישה אירופאית קוהרנטית כלפי הסכסוך. צרפת ואיטליה, שהן המדינות האירופאיות המושפעות ביותר לכאורה מהמצב בלוב, הם מפחדים בעיקר ממאגרים, גם מהסבירות שבתוך המאגרים שהיו רוצים להגיע לאירופה, אולי יהיו אנשים מחבלים או טרוריסטים וכולי וכולי, אבל הם לא הצליחו ליישם מדיניות מיוחדת וקוהרנטית כלפי הסכסוך. אני חושבת שהגיאוגרפיה גם מסבירה חלקית לפחות את המעורבות של מצרים, למשל. מצרים חולקת עם לוב גבול משותף של יותר מ-100 קילומטרים, וכפי שציינתי קודם,
קשה הגבול... מאוד להבטח.
נכון, כזה. נכון. אז כמה מפיגועי הטרור הקשים ביותר שבוצעו במצרים ב-2017 יוחסו למפגיעים שהגיעו מלוב. אז קודם כל יש את העניין די פשוט של הגיאוגרפיה. הדבר השני שהייתי מצביע עליו הוא כל העניין הזה של היריבויות האזוריות מאז האביב הערבי. וכאן מדובר בכיתוב בין המדינות פרו ואנטי האסלאם הפוליטי, פרו ואנטי האחים המוסלמים כדוגמה. בסבב הראשון של מלחמת האזרחים בלוב בין 2014 ל-2015, המיליציות הפועלות במערב המדינה, שחלקן היו קשורות לאחים המוסלמים, קיבלו תמיכה כספית וצבאית מטורקיה, קטר וסודן. וזאת לעומת הפלג המזרחי של המיליציות הפעילות תחת המנהיג הצבאי שציינת קודם, חליפה חפטר, שהוא קיבל תמיכה פיננסית ואמצעי לחימה ממצרים, מערב הסעודית ומאיחוד האמירויות. תמיכת האמירויות בכוחות של חפטר לעומת תמיכת קטר וטורקיה במיליציות הפעילות בתוך וסביב טריפולי משקפת את המחלוקת האזורית שהתפתחה מאז פירוץ הטלטלה בעולם הערבי, שבמסגרתה ייחוד האמירויות בגיבוי ערב הסעודית תומכת בכוחות המתנגדים לאחים המוסלמים ולאסלאם הפוליטי באופן כללי, אפשר להגיד, ואילו קטר וטורקיה שתומכות באחים. ואכן, וכאן אני אציין שבמאמר שאני כתבתי עם הקולגות שלי, עם יואל גוז'נסקי, שהוא מומחה במפרץ, כאן במכון, הוא מציין שהיו דיווחים שחפטר אף ביקר בריאד מספר ימים לפני ההתקפה על טריפולי באפריל שעבר. בקטגוריה השלישית של כל הסיבות האלה, למה כל המדינות מעורבות בסכסוך, היא מצביעה לניצול, פשוט ניצול הכאוס על מנת להשיג מטרות כלכליות וגם גיאופוליטיות. עכשיו לטורקיה יש אינטרסים כלכליים. כאן גליה לינדנשטראוס, הקולגה שלי, היא מתארת את זה טוב מאוד במאמר שלנו, שלטורקיה אינטרסים כלכליים הקשורים לשיקום לוב, ולהסקאות שנחתמו עוד טרם נפילת קדאפי. בנוסף, מעבר לתמיכתה העקרונית של טורקיה בגורמים הקרובים לתנועת האחים המוסלמים, גולים מלוב הנמצאים בטורקיה אף מעודדים נקיטת עמדה תקיפה נגד חפטר. אנקרה גם מייחסת ללוב חשיבות במאזן הכוחות במזרח הים התיכון, ולבסוף הייתי מציינת אולי רוסיה, שמבקשת להפיק רווח כלכלי בעיקר. עם הנפילה של קדאפי, רוסיה הפסידה $5-10 מיליארד בחוזי נשק ותשתית, שאותם ניסתה להחזיר לעצמה מאז. אני חושבת שהמעורבות של רוסיה גם מאפשרת לה לטפח את הנרטיב הזה, שארצות הברית ומדינות המערב באופן כללי יוצרות בעיות, ואילו רוסיה פותרת אותן. עכשיו, בשבועות האחרונים נעצרו שני אזרחים רוסים בלוב, והואשמו בניסיון להשפיע על תהליך הבחירות המתוכננות להתקיים בסוף השנה. אנחנו עוד לא יודעים אם באמת הבחירות תתקיימנה בגלל כל בגלל המלחמה. אבל אם אכן מדובר בניסיון להשפיע על הבחירות, אז זה ישקף מאפיין חדש של מעורבות רוסיה בלוב, שעד כה הופיינה בעיקר בשליחת יועצים צבאיים, העברת נשק ותמיכה כספית בחפטר.
לסיום, שאלה שכמובן הרבה ישראלים שואלים את עצמם כשמסתכלים על ההתרחשויות האלה הרחק מאיתנו, ובכל זאת, האם לכל הדברים האלה יש איזושהי השפעה ישירה או עקיפה על ביטחונה של מדינת ישראל?
אני חושבת שכרגע בנסיבות הנוכחיות, למצב בלוב אין השפעות ישירות ומיידיות על ישראל. אבל באופן עקיף, המשבר המתמשך בלוב יכול להיות בעל משמעות בלפחות 4 מישורים. קודם כל, יש את השאלה, מה השלכות של מלחמת האזרחים בלוב על יציבות מצרים, שכאן כמובן לישראל יש אינטרס ברור שמצרים תישאר מדינה יציבה. אז במובן ובמידה שהמצב בלוב יגרום איזושהי הידרדרות ביציבות מצרים, אז מאוד אכפת לישראל מה שיקרה בלוב. ההיבט אולי השני הוא האפשרות של לוב תהפוך למקום מקלט לקבוצות איסלאמיסטיות אלימות וג'יהדיסטים, כל הג'יהדיסטים. אנחנו לא רוצים, אין לישראל כמו הרבה מדינות באזור, אין לנו אינטרס לראות את לוב תהפוך למקלט של כל הקבוצות הג'יהדיסטיות, ולכן יש לישראל אינטרס לראות איזושהי יציבות בלוב ופתרון אולי בסוף שלא ייתן מקום לקבוצות האלה להתבסס עוד יותר. ההשלכה השלישית אולי זה הסבירות שמערכות נשק שנמצאים בלוב כרגע יגיעו לשכונה שלנו, וזה כבר, היו דיווחים שזה כבר קרה, שמצאנו נשק ברצועת עזה, שהגיעו לשם מלוב דרך מצרים וסיני, אז שוב, זה חוזר קצת לעניין של היציבות של מצרים והגבולות, אבל זה כמובן חשוב לישראל. והדבר האחרון זה האפשרות שנראה איזושהי העמקה של השפעת רוסיה מצד אחד, וגם טורקיה מצד שני, באגן הים התיכון, דרך התבססות במדינה הצפון אפריקאית הכושלת הזאת. המדינות האלה, כמובן, יש להם יחסים מורכבים עם ישראל, ולכן על מקבלי החלטות ישראלים לשמור מבט על התבססות שלהם עוד יותר בשכונה שלנו.
תודה רבה.
תודה לך.